נדלני עם עורך הדין נתנאל לאופר. שלום לכם וברוכים הבאים לשטח נדלני. כמדי שבוע גם היום נעמיק בסוגיות נדלניות משלל זוויות. נהיה כאן עם קולות מהשטח ומצוקות אזרחיות שהתאספו לפתחנו כדי לקבל פתרונות. נעסוק בין היתר בחדשות הנדלן ובכותרות השבועיות של מדורי הנדלן. נוסיף להעמיק ולהחכים אודות הענף בפינות היהודיות. כמדי שבוע עורכת ומפיקת התוכנית היא מיכל יוסקוביץ', תכנה השידור יוסי בן חיים, איתכם כאן מאחורי המיקרופון עורך דין נתנאל לאופר. אנחנו מתחילים. נתחיל עם פינת הסיפורים מהשטח שלנו. את שכונת רמה ד' בבית שמש כולנו מכירים, שכונת מגורים ענקית שהוקמה בבית שמש והוכלסה בשנים האחרונות. רמה ד' לבדה היא כגודלה של העיר ביתר עילית ומחולקת לתתי שכונות. אחת מהן והמרוחקת שבהן, רמת בית שמש ד' 4, מאוכלסת כבר למעלה משנה, אבל צרכים רבים של התושבים לצערנו טרם קיבלו מענה מהרשויות. כך לדוגמה, תושבי השכונה נאלצים לגמוע מרחקים כדי לקבל שירותים בסיסיים של מקוואות, בתי כנסת, גני ילדים, גני שעשועים ועוד. בנוסף, התושבים מתלוננים על קשיים תחבורתיים וכבישים משובשים. אחרי יותר משנה נואשו התושבים מהעירייה והחילו בבניית בתי כנסת שיספקו עבורם גם מענה קהילתי נחוץ. בתגובה, הוציאה העירייה צווי הריסה מיידיים שעוררו סערה בעיר. נמצא איתנו בעיתן הזה על הקו בנימין ארשטיין, תושב השכונה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, תודה שאתה מצטרף אלינו. בוא תספר לנו, מה התלונות שלכם כרגע כלפי העירייה? מסיפור הדברים הם די ברורות, אבל איפה זה עומד כרגע?
אני אצייר את התמונה פחות או יותר איך שהיא נראית. אנחנו, כמו שאתה אומר, כבר שנה וחצי כבר באכלוס פה ברמה ד' 4. המציאות היא שאין אפשרות לבנות בית כנסת בצורה חוקית בשכונה. אנחנו פנינו כבר לעירייה מתחילת 2022.
מה אתה מתכוון אין אפשרות? מה אתה מתכוון אין אפשרות? כי אין מקום, כי אין תקציב?
אין אפשרות, דבר ראשון, פונים לעירייה בעניין הזה, היא אומרת שאנחנו עדיין לא מתעסקים בהקצאות בכלל לשכונה שלכם. אנחנו עסוקים בהקצאות לשכונות אחרות, ואתם יכולים לחכות בינתיים, אולי להתפלל בגשם, אולי בבוט, אולי בבתים. אולי אתם יכולים גם למסור נפש ולהשקיע מאות אלפי שקלים בקרוונים, שיהיה לכם מקום להתפלל, אבל אתם עלולים למצוא את זה מנופץ לפנות בוקר.
כשהעירייה מצפה שאתם תשקיעו מכספיכם שלכם, אין לעירייה תקצוב לנושא הזה? אפילו אם נדבר על קרוונים, אין תקצוב לנושא הזה?
לא, מה פתאום, אין שום תקצוב לקרוונים.
זאת אומרת, העירייה מאכלסת שכונה, אנחנו מדברים על כמה, על מאות או אפילו אלפי משפחות.
עכשיו רמה ד' 4, לפי החשבון שלי, יש קרוב ל-1,000 משפחות.
1,000 משפחות, בלי תקציב לבתי כנסת אפילו זמניים.
לא מדבר על תקציב, תקציב אנחנו מוכנים לשלם בעצמנו. אין אפשרות לבנות בית כנסת באופן חוקי שנה וחצי כבר.
אוקיי, עכשיו זה על בתי כנסת. מה עם שאר הדברים? הזכרנו פה מקוואות, טיפת חלב. זה כן יש?
לפי הבירור שאני ערכתי פה, השירות היחיד שאנחנו מקבלים מהעירייה, זה שתי שירותים. אחד זה חשמל בלילה, לתאורה. שני זה פינוי אשפה. זה שני השירותים שאנחנו מקבלים מהעירייה. אם מישהו ידוע לו על עוד שירות, איזה חבר עירייה, אני אשמח לשמוע.
עכשיו, יש לפעמים טענה שעולה בשכונות כאלה שהן מתאכלסות בשלבים, ויש שירותים שהעירייה מחכה לתת אותם כשהשכונה תתאכלס אוטוטו. זו טענה נכונה במקרה שלכם? אני יודע שזו טענה ששווה ועולה לגבי גינות, כן.
כן, יש טענה כזאת שהעירייה טוענת, שכל עוד שמשרד השיכון לא החליף את המדרכות והכבישים בעיר, בגלל המצב של הבנייה, אז הם לא צריכים לנקות את השכונה. אני לא יודע אם הטענה הזאת היא חוקית, כי העירייה על פי חוק חייבת לנקות. אני לא יודע. זה מה שהיא טוענת. אבל מה שברור, שגם גינות שכבר משרד השיכון בנה ומסר, לא מתוחזקות.
טוב, שמענו את הדברים, אנחנו מודים לך. נקריא בעניין הזה תגובת עיריית בית שמש. עיריית בית שמש עושה כל שביכולתה על מנת לספק מענה מיטבי לצורכי התושבים בדלת 4. השכונה נמצאת בתהליכי אכלוס מתקדמים ובשלבי פיתוח מואצים ונמצאת בראש סדר העדיפויות של עיריית בית שמש לאור המורכבויות והאתגרים הנלווים לשכונה שבנייתה ואוכלסה טרם הסתיימו סופית. אנו קשובים לצורכי התושבים ברמה ופועלים כל עת על מנת להשלים במהירות האפשרית את בנייתם של מבני הציבור ופועלים ללא לאות מול משרד התחבורה כדי לשפר את התחבורה הציבורית בשכונה החדשה, זאת במקביל לדרישת ראש העיר ממשרד השיכון לתכנון מחדש של שדרות האמוראים על מנת להגדיל את מקומות החנייה לאורך הציר המרכזי של שדרת העסקים. חשוב לציין כי בשכונה...
השאלה מה אנחנו אמורים לעשות בינתיים.
לחלוטין, אני רק רוצה... תן לי רגע לסיים את התגובה, ונסיים גם אנחנו בעוד שאלה אחת. חשוב לציין כי בשכונת רמת ד' פועלים 3 מקוואות, ככה עירייה טוענת, כן? 2 טיפות חלב ומתנס, ובחודשים הבאים צפויים להיפתח לרשות הציבור מבנים נוספים. ביחס לשאלת קידום הקצאות בשכונה, ראש העיר דוקטור אליזה בלוך ביקשה לקיים מספר פעמים דיון במליאת מועצת העיר בנושא, אך לצערה הרב היו מי שבחרו במועצה למנוע את קיומו של הדיון. אז בוא נגיד ככה, אנחנו שמים לב גם מהתגובה שיש דברים שהם בסופו של דבר גם פוליטיקה, לצערנו, או יש אמרו לטובתנו כי בסוף דברים אולי רק ככה יכולים להסתדר, אבל בוא תאמר לנו עכשיו לסיום מה הדבר הכי דחוף לדעתך ונקווה שלפחות בזה נוכל לסייע.
אני, יש לי שאלה אחת לשאול את דוקטור אליזה בלוך. איך יכול להיות שראש עיר שהיא בעצמה מתפללת בבית הכנסת, ובעלה מתפלל בבית הכנסת, איך היא לא נותנת לי להתפלל בבית כנסת? אין הקצאות, זה בעיה של העירייה, אין לי בעיה. אבל למה שוברים לי את הבית כנסת? למה מאיימים עליי? זה השאלה שלי. אני רוצה שהיא לפחות
ישתוק
למצב הזה.
אנחנו מודים לך מאוד, שיהיו בשורות טובות.
תודה רבה.
אנחנו עוברים לעניין הבא, לצערנו יוצא לנו לשמוע מדי פעם בפעם על צעירים שמפונים מדירותיהם וממשיכים לשלם שכר דירה. משרד המשפטים מתעכב בגיבוש חיוב מפונים בשכר דירה ופיצויים שמגיעים לסוחים כאלו. מצטרף אלינו בעניין הזה מתן זוארץ, סטודנט מהצפון. שלום מתן.
שלום רב, מה קורה?
שלום, תודה שאתה מצטרף אלינו. אתה חווה מקרה דומה, נכון?
נכון מאוד.
בוא תתאר לנו אותו בקצרה.
אני ועוד אלפים, שהם ככה, יש כאלו שהם סטודנטים, יש כאלו שהם לפני לימודים, אחרי לימודים, שנשארו לגור בצפון, שפוננו יום בהיר אחד, כמו הרבה משפחות, צעירים אחרים מהצפון, וכל אחד שהגיש למדינה מקבל דמי אכלוס, 6,000 שקל. יש שתי אופציות, או במלון או באופן עצמאי.
כן.
וגילינו עם הזמן שאין שום בהירות ושום מתווה לגבי אם אנחנו עדיין משלמים שכר דירה, אם אנחנו משתמשים ב-6,000 שקל אלו רק בדירה חדשה, ושעם הזמן התבהר מהדיון שהיינו בכנסת שאנחנו עדיין אמורים לשלם שכר דירה מה-6,000 שקל, והדירה מפונה.
כן. אני רוצה שנשמע גם כן את עומרי, נמצא איתנו על הקו?
כן, אלן.
שלום עומרי. אני מבין מהתיאור של מתן, גם אצלך המקרה דומה?
כן, המקרה שלי הוא באמת מקרה שאני גר כבר קרוב לשנתיים וחצי בצפון, ונכנסתי לדירה חדשה בספטמבר, אחרי שגם השקעתי בלא מעט כסף ושיפצתי וסידרתי באמת מהר מאוד פינו אותנו, ובעצם מה שקורה עם המתווה הזה זה שיש אנשים שהוא מאוד עוזר להם וזה מסתדר, נגיד זוגות שמתחלקים בשכר דירה ויש להם עבודה מרחוק, אז איכשהו זה מסתדר להם כלכלית, אבל תוך עניין אני גר לבד בדירה, משלם שכר דירה שהוא כמעט 3/4 דרך מהמתווה, ואז נשאר לי שכר דירה שזה אולי בערך מספיק להזכיר ספסל בתל אביב. מה שנשאר לי מהם.
אז תראו, אנחנו...
ושניים, אני רק תרשה לי, באמת ניסיתי להגיע לאיזשהו סיכוי עם בעלת הדירה, אבל בסוף...
ללא הצלחה.
לפני שבועיים היא בעצם שלחה לי הודעה שיש לי 60 יום לפנות את הדירה, ובעצם מה שקורה עכשיו, ובגלל המתווה הזה גם יש איזשהו סחר במדירות, ואני שגר 3 שנים בצפון עכשיו, הודיעו לי שאני צריך לעזוב את הדירה שלי, אני צריך עכשיו להתחיל את החיים שלי במקום אחר, לא יודע מתי אני אחזור לצפון ואין לי בעצם בית, וגם עוד חודש אני לא יהיה לי כבר יותר את המענק.
אז באמת בעניין הזה, הנושאים האלה לצערנו עולים המון 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 לסדר היום. השבוע במהלך הדיונים בכנסת, אמרה חברת הכנסת נעמה לזימי, אני אצטט, כי המדינה מתחמקת מחובתה להסדיר את המצוקה של המפונים, שנותרו ללא עבודה ונאלצים בשלם שכר דירה, ובעניין הזה מצטרפת אלינו חברת הכנסת נעמה לזימי, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, תודה שמצטרפת אלינו. כיצד את כיושב ראש ועדת הצעירים פועלת לספק להם פתרונות בנושא? כי אני מדמיין לעצמי שהתיאור ששמענו עכשיו חוזר על עצמו באלפי מקרים אם לא יותר.
בדיוק, זה גם, צריך להגיד, זה גם מצוקה של צעירים שגרים, אתה יודע, ככה מזכירים בירה, וגם סטודנטים בעיקר, שבעצם יש להם מצב שבו הם חתמו על חוזה של דירה, חוזה שכירות הרבה מהם, של דירה במקום מסוים, והם התבססו על מלגה או עבודה או הבנת הפרנסה לצד הלימודים שלהם. אני אתמקד רגע בסטודנטים, בגלל שהם גם הרבה מהם עובדים שעתיים, זאת אומרת עבודה סטודנטיאלית. אז המתווה הזה גם לא מכסה לעובדים שעתיים, וגם לא מתמודד עם סוגיית השכירות. עכשיו אני לא צריכה להגיד לכם שהחבר'ה הצעירים בכלל, רובנו, בסחירות, זאת אומרת, זה לא דור עם ודאות לקורת גג בבעלות. זה לא דור ההורים שלנו, אוקיי? אז מחתחילה, יש כאן מצוקת דיור מובנית במדינה, לצד עבודה מאוד ספציפית שלא כוסתה במבנה, במתווה, וגם סוגיית הסחירות. אז אני הצפתי בדיון, עשינו לזה כבר דיון אחד, ועדת הצעירים, שצריך לפתור את הסוגיה הקניינית הזאת. זאת אומרת, גם מצד אחד, מי שמזכירים את הדירה, הם נשארים עכשיו בלי, אתה יודע, בלי פיצוי על ה... לקחו משכנתה, לקחו גם הם, אני מבינה לגמרי את המצוקה שלהם. מצד שני, הסוחרים נמצאים במצב שמענק האכלוס לא מכסה את כל מה שקרה להם אותו רגע. הפסד שנת לימודים, הפסד עבודה, השכירות, עכשיו יש גם חשבונות והכל. אני הרבה, מס רכוש, זאת אומרת, רשות המסים אומרים, אבל תשתמשו במענק הזה, גם להזכיר דירה במקום אחר, וגם לשלם את הסחירות. וזה לא באמת מתאפשר. אתם יודעים בדיוק ש-6,000 שקל בחודש לא מאפשרים גם חשבונות, גם לזכור דירה וגם דירה נוספת. זה אנשים שאנחנו בעצם אומרים להם, תיכנסו לחובות בשלב הזה בניית החיים שלכם, בלי להבין. עכשיו, יש כל מיני פתרונות שאפשר למצוא לזה. אני אתן רגע דוגמה אחת, כי חשבתי על זה גם הרבה מאוד לאחר הדיון, גם יהיה דיון המשך ממש בקרוב, כי לא נחה דעתי מהתשובות הלא מספקות. אולי מענק אכלוס מוגדל לאותה אוכלוסייה שהיא ספציפית, נגיד אוכלוסייה שלא שני בני זוג עם עוד מענק אדם על כל ילד והכל, אוכלוסייה שהיא במצב מאוד מאוד שונה, וההשפעה על החיים שלה היא מאוד מאוד דרמטית. אז אופציה למשל כזו, או איזשהו מתווה של פתיחת חוזה קנייני למי שיכולים ופיצויים מהמדינה או כל דבר, אבל לנסות לייצר מתווים ולא להגיד להם, אתם בתוך התפר ותתמודדו עם המענק כמו שהוא. אם אומרים לצעירים, אני נאלץ לחזור אל ההורים שלי. לא, זה לא פתרון. ברור שמי שעושה
באמת,
את זה בסדר, אבל
הזכרת את הנקודה הזאת,
לא
נכון.
פתרון.
נכון, זה לא פתרון, וכמדינה ודאי שאנחנו לא יכולים להגיע למצב
בטח לא לצעירים חסרי עורף משפחתי שאין להם משפחה.
נכון, נכון. אי אפשר גם להציב קריטריונים שנבחן כל מקרה לגופו אחרת, לעולם לא נצא מזה, אבל אני באמת רוצה לשמוע את עומרי ומתן, ולנצל את ההזדמנות שאת פה איתנו בריאיון. מה, נתחיל עם עומרי, מה הנקודה שמבחינתך היא הכי דחופה לטיפול?
תראה, מבחינתי הנקודה הכי חשובה, שכרגע הכוח בידיים של בעלת הדירה, היא אמרה לי לצאת מהחוזה, כי יש לו את הזכות הזאת ב-60 יום של התראה. אתי, לא אתי, נכון, לא נכון, היא גם יש לו את המצוקה שלה, אני לא, אבל בסוף, אני עכשיו, אחרי 3 שנים, אין לי בית, אין לי מקום, אני צריך עכשיו להתחיל את החיים שלי מההתחלה, אני רוצה לחזור לצפון, עם מה אני מתחיל?
זאת אומרת, אם אני מתרגם את מה שאתה אומר,
אתה מרגיש מחודש הבא ביטוח לאומי יגיד לי, אתה כבר לא תושב הצפון.
כלומר, אם חוקית בעלת הבית שלך הייתה קבולה לאיזשהו הסדר, או לאיזשהן תקנות, אתה מרגיש ההתנהלות מולה מבחינה חוזית הייתה אחרת.
קודם כל, גם מבחינה חוזית, אבל גם מבחינת המדינה, זאת אומרת, תקשיב, כאילו יש לה זכות להוציא אותי, כן? אני לא אומר, אבל איפה המדינה עכשיו? היא כן נותנת לי מענק או שהיא לא נותנת לי מענק?
מתן, איזה מהזווית שלך? תודה, עומרי.
אני באיזשהו מקום מאוד מיואש כבר, ואני כבר בשנה, אני בשנה ג', אני כבר 4 שנים גר בצפון. אני לא יכול לצאת מהחוזה. אני קבוע לחוזה. אני רוצה עכשיו להמשיך, להתחיל חיים חדשים, לא יודע, בתל אביב, בחיפה, באחד המקומות האחרים. אני לא יכול לצאת. המדינה כאילו כובלת אותי לשלם שכר דירה באזור מפונה, שזה נשמע כאילו עזוי.
זה מדהים, כי הבעיות שלכם בעצם, ממה שאנחנו שומעים, פשוט כותביות אחת לשנייה. כן. ונעמה באמת, חברת הכנסת לזימי, הנקודה שהעליתי נכונה, המדינה צריכה לתת פה מעטפת שתפתור גם מקרים מהצד הזה וגם מהצד הזה. כן.
מבחינה משפטית,
כן.
אני רוצה רגע דווקא להגיד
כאן
איזה משהו יותר.
לא, אני אומר שזה טוב לב של הבעלי דירות.
אני אומרת, אין בכלל עושה בעניין, כי המדינה צריכה להסביר את זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, גם יש כאן את הסוחרים ואת המזכירים, וצריך להבין שאתה שני צדדים, שכל אחד במצוקה שלה, וצריך לפתור את זה כרשות, לראות כמה שפחות נזק. עכשיו, המדינה גם, שתי הבעיות האלה אינן כותביות, אבל תראה, הן מעלות את אותה סוגיה. של צעירים שיהגרו מהצפון ולא יהיו בצפון. זה לייצר פה מצב שאנחנו מבריחים את האוכלוסייה הכי נדרשת היום, לגליל, אגב גם לנגב, ויותר מזה, תדע שבמקביל עולה תקציב שהולך לשנות, למחוק את החוק לרשות הנגב ואת החוק לרשות הגליל. יש כאן דברים שקורים במקביל, אני שומעת אתכם, אמנם בעיות קודביות, אבל בעצם המדינה לא רוצה את הצעירים האלה שם, האנשים האלה עשו מעשה חלוצי במידה מסוימת.
נכון.
באמת,
בסופו של דבר עליהם אנחנו בונים. כן.
אני רק רוצה להוסיף, זה לא בעיות חוטביות. אני חושב ששנינו, ואני במכן גם מכיר את מתן, שנינו רוצים להישאר בצפון, אבל
זה מדהים, אתם אומרים את זה.
תביאו, תחסו את השכר דירה, תביאו לנו את את המענק שאנחנו נוכל להשתמש בו כדי כרגע למצוא דירה חדשה, כדי להתחיל חיים, למצוא עבודה. הדברים האלה לוקחים זמן, בואו נעקרו אותנו מהבית שלנו. זה חתיכת דבר.
נכון.
זה לא
עבודה. ובסוף אתם העתיד של הגליל. הבנה שאם הצעירים עוזבים את הגליל, אנחנו מחריפים את המצוקה של הצפון, ובטח כמובן זה נאמר גם לנגב ולדרום, ואני כצפונית במקור, אני ממש מבינה את זה, וזה ממש מבהיל אותי. צריך גם להבין, הממשלה לא עמדה בהמון החלטות שהחליטה לאורך השנים עבור הצפון. נחלטת הצפון ושער הצפון, וכל תוכניות שהיו מפוארות, אני מזכירה גם תוכנית של כחלון, 7 מיליארד, וכל הדברים האלה. שום דבר מזה לא קרה. אז פה מייצרים משבר בנוסף על אוזלת היד המכוונת, והפרת ההבטחות באזורים האלו, שהם קו התפר שלנו, והם גם, בוא נגיד, זה הסיפור של היישוב והציונות, והצעירים האלה עושים את המעשה הנכון, והמדינה חובטת בהם ברגע הכי דרמטי. יש אפשרות להסדיר את זה בכל מיני דרכים. כן, זה יעלה קצת כסף, נכון, אבל האם זה לא אינטרס שלנו להחזיק את האזורים הללו, להחזיק את המשק גם במקומות האלו ולייצר שם חיים ומה שנקרא כאילו פיתוח ויצירת קהילה וגם משפחות, וכל הדבר הזה הוא אינטרס הרי לאומי, הוא אינטרס שצריך להשקיע בו בטח בעת הזו.
חובה.
ולצערי נעשית עכשיו
חובה ממש.
כי בסוף עלה לנו ביוקר, הם הדוגמאות האלה זה דוגמאות שהן לא חריגות, הן דוגמאות ששם הן באמת בעשרות אלפים, וזה אובדן דרך, וחייב לעצור את זה.
נקווה שכך יהיה. חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה שהצטרפת אלינו. עומרי ומתן, אנחנו עודים גם לכם, ונקווה שהעניין הזה ייפטר. נאמר בהזדמנות הזו למאזינים שלנו, אם יש לכם גם בעיות נדלניות או חוקיות שנוגעות לתחום, שהייתם רוצים להציף אל מול הרשויות ולקבל פתרונות, אתם יותר ממוזמנים להשאיר את הפניות שלכם בתיבת התוכנית, ואנחנו נשתדל לטפל בתלונות שלכם. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד נשוב אליכם.
עכשיו איתכם, שטח נדל"ני עם עורך הדין נתנאל לאופר.
תודה ששבתם אלינו, אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בשאלה שככה כמעט בכל תוכנית מגיעה מאיזושהי זווית אחרת. שוק הנדל"ן לאן? נקרא לזה כך. על פי נתוני הכלכלן הראשי במשרד האוצר, באוקטובר 23 וגם בחודשים שאחריו, נרשם שפל של 20 שנה במחיר הדירות. סקירת הנדל"ן מלמדת כי שוק הדירות ממשיך לדשדש. יש איזה שהם מספרי קסם נקרא להם של מלאי הדירות, כמה יש באמת במלאי, כמה לא. והיינו רוצים לשמוע בעניין הזה את רינת כהן מורנו, ראש תחום בינוי ונדל"ן בלמ"ס. שלום לך.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
שלום, שלום. כן.
אז קודם כל אני רוצה לציין, זה אומנם נתוני אוקטובר, אבל היום אנחנו פרסמנו גם נתונים קצת יותר עדכניים על שוק הנדל"ן לחודש נובמבר 2023.
כן.
אז ככה, נתונים ככה טריים.
תשתפי אותנו בהם.
אז קודם כל, הנתון המרכזי שבחודש נובמבר נמכרו בעצם 1,480 דירות חדשות, שזה עלייה של 53% לעומת חודש אוקטובר, שזה החודש כמובן שבו פרצה המלחמה.
כן.
הוא חודש חריג שהוא לא מייצא, כי בתקופות כאלה בדרך כלל יש ירידה טבעית בביקושים לדירות, אבל גם אם אנחנו עושים השוואה לעומת חודש נובמבר בשנה שעברה, אז אנחנו מדברים על ירידה של 51%. ואם נסתכל על מגמה יותר ארוכה טווח, אז בעצם אחרי משבר הקורונה הייתה איזושהי פריחה בשוק הנדלן, הייתה עלייה בדירות החדשות שנמכרו, שהגיעה לשיא בשנת 2021, ומאז מסיבות שונות, גם עליית הריבית, גם עליית המחירים, וכמובן המצב הביטחוני לאחרונה, אנחנו רואים איזושהי ירידה במספר הדירות שנמכרו, וכמו שציינת בתחילת דבריך, אז בחודשים האחרונים אנחנו באמת רואים שפל של קרוב ל-20 שנה.
עכשיו השאלה אבל היא כזו, נשים רגע את מספר הדירות שנמכרו בצד, כי יש כן מספר יותר, שלאחרונה אני חושב, תתקני אותי אם אני טועה, יותר שמים לב אליו מפעם, וזה מספר המלאי. הרי כשאנחנו מסתכלים על השוק במבט של ביקוש והיצע, אז ההיצע הוא בעצם מלאי שהולך וגובר משנה לשנה.
נכון, כשאתה מדבר על הנתון הזה, נתון שעכשיו קצת הוא באור הזרקורים, אנחנו אוהבים לקרוא לו מספר הדירות החדשות שנותרו למחירה, ובאמת הציבור מכנה אותו מלאי הדירות הלא מכורות. כשהנתון המעודכן לסוף נובמבר שבר אוצי, ובעצם הגיע ל-63,000 דירות, 30% מהם מרוכזים במחוז המרכז, במחוז תל אביב, ורבע במחוז המרכז. זה בהחלט נתון מדאיג. אני רק אציין שהנתונים האלה הם כמובן מבוססים על כל הדירות שבעצם מתקבלים בהיתרי הבנייה, פחות הדירות שנמכרו. ומה שאנחנו בעצם רואים בחודשים האחרונים, זה בעצם איזושהי השפעה כפולה על המלאי. כי מצד אחד יש ירידה בביקושים, שזה ירידה במחירת הדירות, במקביל ולצד בעצם עלייה ביחידות הדיור בהיתרים. ואז ההשפעה היא כפולה, ואנחנו רואים גידול כזה דרסטי במלאי.
אז בעצם המשוואה הזאת, לפי שתיארת אותה, משפיעה על מספר הדירות, למרות שיזמים משתדלים לפחות להוציא פחות היתרים בתקופה הזאת, הריבית בעיקר, יזמים לא רצים כמו פעם לבצע פרויקט, ובכל זאת יש עלייה במספר היתרים באופן שמגדיל את היצע הדירות.
אז ברשותך אני קצת ידייק בנוגע למספר הדירות בהיתרים, כי שנת 2022 באמת הייתה שנת שיא גם במספר הדירות בהיתרים, הייתה בערך 76,000 דירות בהיתרים. נכון שבמחצית הראשונה של 2023 הייתה איזושהי ירידה, אבל הרבע השלישי, טרום פרוץ המלחמה, באמת נשבר עוד שיא, והיו מעל 20,000 יחידות דיור בהיתרים שהופקו. אנחנו עדיין לא פרסמנו את הרבע הרביעי, אנחנו נפרסם אותו ב-20 למרץ, אבל אני בהחלט יכולה כבר עכשיו חלק מהנתונים להגיד שהפתיעו לטובה, כי בחודש אוקטובר, למרות שחלק מוועדות התכנון והבנייה לא עבדו, עדיין בחודש הזה אנחנו רואים שהנתונים גבוהים יותר לעומת החודש של אוקטובר אשתקד. חלק מהדברים האלה גם מיוחסים לעיתוי של הבחירות שהיה אמור להיות, ולפעמים יש קצת קיפאון ואז מתחילים.
דווקא התחייה. דווקא התחייה כן. גרמה לעודף במתן היתרים.
נכון, נכון. וגם נובמבר הוא כרגע ברמה סבירה. את חודש דצמבר עדיין לא סגרנו, אבל בהחלט אם אנחנו מדברים על צד ההיצע, אז אי אפשר להסתכל רק על המלאי הדירות הלא מכור. צריך להסתכל גם על היתרי הבנייה, שכמו שאמרתי, הם באמת באיזשהו קצב של עלייה. זה נכון שאולי אנחנו לא רואים אותם כרגע בהתחלות הבנייה, למרות שעוד פעם גם ברבע השלישי של שנת 2023 הוא גם שבר שיא מבחינת התחלות הבנייה, והוא הגיע לכמעט 17,000 התחלות בנייה. אז רבע רביעי אנחנו צופים אולי מבחינת ההתחלות לאיזושהי ירידה, בגלל המצוקה בעיקר של כוח האדם שיש בענף, אבל בהחלט מבחינת הכמות דירות בהיתרים שבסופו של דבר תתורגם להתחלות הבנייה, אולי לא בעיתוי הנוכחי, אבל היא תתורגם, בהחלט כן רואים איזושהי תוששות לפחות רום המלחמה בקצב ההיצע של הדירות.
אז אני מודה לך באמת על הנתונים שהבאת לפנינו, והייתי רוצה כדי לנתח אותם, מצטרף אלינו בעניין הזה דוקטור אמיר אלאלוף מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך. דוקטור אלאלוף? אנחנו לא שומעים אותו, אז אולי נמשיך. רינת, את עדיין איתנו?
כן, בוודאי.
אז אני רוצה להפנות אלייך את השאלה. בסופו של יום אנחנו מסתכלים על ההיצע הזה, הוא גדל כמו שאת אומרת, התחלות הבנייה גדלות, אבל האם אנחנו לא רואים לפנינו איזשהו כדור שלג? כי הרי אם ההיצע יגדל, אז כטבעם של דברים המחיר ירד. ואם המחיר ירד, לקבלנים יהיה פחות אינטרס, במיוחד לקבלנים וליזמים שזכו במכרזי רשות המקרקעין וכולי, יהיה להם עניין שלא לבנות במחיר נמוך. אז בעצם מה מתלדק את מה? הרי אם המחירים ירדו... כן.
זה שאלת השאלות.
יש שיאמרו שזאת שאלת... לא יודע אם מיליון הדולר, אבל כמעט המחיר של דירה.
שוב, באמת, החוסר ודאות במשק, ובאמת הוא כל כך, כל הגורמים דוחפים לכל מקום אפשרי, מאוד מאוד קשה לענות על השאלה שלך. אני שוב אומרת, אני חושבת שבאמת הדברים שקובע המדיניות והממשלה עשתה בשנים האחרונות כן מתורגמים לאיזשהו עלייה בהיצע. אם היא מספיקה או לא מספיקה כדי לגרום לירידה במחירים, שאגב אנחנו גם רואים בתקופה האחרונה איזושהי ירידת מחירים שמתרחשת, אם זה ילך לאורך זמן, קשה לי לומר.
קשה לענות על זה. אז אני רוצה שוב לפנות בעניין הזה, יצטרף אלינו דוקטור אלאלוף, שלום לך.
מי אותי עכשיו?
כן, כן, שומעים אותך, דוקטור אלאלוף, המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. אני כן. מפנה אליך את השאלה שוב בעניין הזה. אנחנו מסתכלים על מלאי דירות שהולך וגדל, וכמו שהסבירה לנו רינת כהן מורנו, הוא גדל משיטות חישוב כאלה ואחרות, אבל בסופו של יום אין ספק שיש מאגר דירות גדול, שלא נמכר. מה אנחנו צפויים לראות לדעתך, מניתוח של הנתונים? ברור שאף אחד לא יכול לנבא, אבל מזווית ראייתך.
קודם כל, קפיתי לתקן עם המחלקה לניהול, לא מהמחלקה לכלכלה, ואכן עם אוניברסיטת בר אילן, ושוב, מזווית ראייתי, ואני לא, אני לא כל כך כלכלן בתחום של הנדל"ן, אבל אני כן מבין את הניתוח הכלכלי, ורואים פה כמה דברים, מה שקורה ב-2023, מלבד גידול בהיצע, אז יש לנו עוד כמה דברים, יש לנו את הצד של המחאה החברתית, את השינוי, ואת זה שיש פה איזושהי תחושה של חוסר יציבות, וכמובן שיש עכשיו את המלחמה שהיא עוד מכניסה איזושהי חוסר יציבות, ויש לנו עוד משהו שרוצים לשנות לנו את החישוב של מס השבח, שהחישוב הזה בעצם עלול להעלות את מס השבח בעוד שנתיים בצורה דרמטית.
דבר שיכול לדחוף בעלי דירות בשנה הקרובה למכור.
בדיוק, בשנה הקרובה, בשנתיים קרובות, זה יכול לפחות בטווח הקרוב להוריד את מחירי הדירות. ומה יקרה למחירי הדירות? אני כן חושב שלפחות בשנה, שנתיים הקרובות, אנחנו צפויים לראות ירידה. אחר כך אני חושב שזה יתאזן, שהירידה תפסיק, שנחזור לראות עליות, או איזשהו איזון במחיר, איזשהו יציבות במחיר.
זאת אומרת, אתה לא צופה כמו שאומרים כעת, שכשהעצימות המלחמתית תרד, פתאום תהיה איזושהי התנפלות בשוק. לא זה המצב.
אני חושב שכן תהיה תנועה בשוק. אם תהיה עלייה, אני לא בטוח, בגלל שיש לנו גם כן לצד את הרבה דירות, הרבה הצעה של דירות, יש לנו את המס שבח שצפוי לעלות, ואולי הרבה ירצו למכור בעקבות השינוי בחוק. כי אם מישהו יודע שבעוד שנתיים הוא צריך, אם במידה במקור את הדירה, הוא צריך של 100 או 200 או 300 אלף שקל נוספים במס, אז עדיף לו להוריד את המחיר עכשיו ולמכור, אם הוא מתכנן למכור.
עדיף לעשות את זה עכשיו. כי אני כן שמתי את הפוקוס בשאלות האחרונות, בעיקר על סוגיית המלאי. כי שנים אנחנו שומעים את הטענה שאין מספיק היצע, ואם רק המדינה הייתה מכניסה את היד לכיס בהיבט של שחרור קרקעות, המחירים היו יורדים, וכבר יש כל מיני קונספירציות על למי יש אינטרס להשאיר את המצב כפי שהוא. אנחנו רואים שאם כל ההיצע הגדול, ואין ספק שעכשיו יש היצע גדול ששנים לא היה, המחירים לא יורדים.
נכון.
יש מצד אחד דיווח שמשרדי מחירות בערים מסוימות ריקים יותר, בערים מסוימות ריקים פחות, אבל המחירים לא יורדים. אז יכול להיות שזה לא רק שאלה של היצע.
תראה, אני חושב שזה כן, זה לא רק שאלה של הצע, יש גם את השאלה של מחיר. זאת אומרת, אם זה שיש יותר הצע, עדיין מדד תשומות הבנייה, נושאים שהולך ועולה, המחירים, המחירים של הבנייה הולכים ועולים. זה גם כן משפיע על מחירים. זאת אומרת, לא בכך הקבלנים רצו להוריד מחירים, כי זה עולה להם כרגע יותר. אבל שוב, אם לא היו קונים, אם יקנו פחות, ואם חלק מהקונים יקנו ליד שנייה, שהחלק הזה אפילו להיפתח, יחד עם זה של השינוי בחוק מס השבח, אז הם יאלצו להוריד מחירים, והמחירים יכולים לרדת. אני חושב שהירידה במחירים זה משהו שהוא יותר בטווח הקצר. אני חושב שבטווח הארוך תהיה ירידה משמעותית במחירים פה בארץ. בכל זאת, אנחנו רואים את התמונה. משחררים קרקעות, אבל עדיין אין לנו המון קרקעות. בונים, אבל עדיין לא בונים כל כך הרבה, ביחד לגידול של האוכלוסייה ולביקוש. אז כן, תהיה ירידה בטווח הקצר, זאת לדעתי, בטווח של השנתיים הקרובות, לא ירידה דרמטית, ולא אנשים מחירים רוצים לרדת ב10% או 20%, אבל ירדו המחירים, ובעתיד הרחוק יותר, עד 2026, אני חושב שהם יכולים לחזור לעלות. שוב, זה בדעתי, אני כמובן לא יכול להיות חזאי של העניין הזה, אבל ככה זה מה שנראה לי.
מה אתה חושב על הנתון שהתפרסם גם היום ולפני כמה ימים, שלפי בנק ישראל צרכנים דחו תשלומים של יותר מ300,000 הלוואות, רובן ככולן נוגעות לנדלן? אתה חושב שזה גם עוד איזושהי, נקרא לזה, עוד איזשהו חור בבועה?
כן, זה ידוע שאנשים
מתקשים
כרגע לשלם, למה מתקשים לשלם? הריבית עלתה ביחד עם עליית הריבית, התשלומים עלו. יש עכשיו את המלחמה, שעם מלחמה אז אנשים הלכו להתעסק בדברים אחרים ופחות יכולים לדאוג לתשלומים ורוצים לדחות אותם ולראות כבר להתעסק איתם אחר כך. יחד עם זה יש לא מעט שהחליטו עכשיו דווקא לא לקחת הלוואות, לדחות הלוואות ולא לקנות נדלן בגלל שהריבית גבוהה, או אפילו להחזיר הלוואות.
אז יש פה איזושהי התנהגות שבסופו של דבר מושפעת גם מהתקופה. הרי תמיד אמרו, שמעתי את זה לא מעט מלקוחות, שההבדל בינינו לבין כלכלת ארצות הברית זה שאצלנו הרגש יפגע דבר אחרון בנדלן, ואצלם הוא פוגע דבר ראשון בנדלן. אבל פה יכול להיות שגם הרגש בסופו של דבר ינצח. הריבית, תחושת המלחמה, העובדה שהרבה במילואים, סדר היום שהשתנה. אנחנו עוד נראה מה יקרה בהמשך.
בהחלט העניין נמצא בדברים אחרים כרגע, אז אנשים פחות מתעניינים כרגע בנדלן, בהלוואות, בואו נתחשת את כל אחר, לאחר כך, נדאג למצב שלנו, לשלום של הקרובים שלנו, ואחר כך נדאג לכלכלה שלנו ולנדלן.
דוקטור אלאלוף, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה, ושנשתמע בהזדמנויות טובות. אנחנו נצא להפסקת פרסמות נוספת ומיד נחזור אליכם.
שטח נדלני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ״ל כן התור התחדשות עירונית.
אז אנחנו שוב איתכם בפינתנו, עושים סדר ומבינים פינוי בינוי, עם מר תמיר חפץ, מנכ״ן כן התור התחדשות עירונית, שלום לך.
אהלן.
אנחנו היום בפינתנו השנייה, והכותרת שלה היא השלבים לקידום פרויקט מרגע המחשבה ועד לאכלוס.
כן.
ממש מתחילה עד סוף. בוא תן לנו תמיר את הבריף, איך הדבר הזה הולך, ולפני כן נשאל אותך, איך מתקדמים הפרויקטים?
אז קודם כל אני שמח שוב להיות פה, הפרויקטים שלנו מקודמים מצוין, אני רוצה להגיד לך, אנחנו עובדים בירושלים, ועיריית ירושלים עושה עבודה מדהימה, אנחנו מקדמים שם כמה פרויקטים מאוד מאוד גדולים לציבור החרדי. אני רוצה רק לספר לך משהו קטן שקרה השבוע, יש לנו פרויקט ברחוב סן מרטין, בקטמון ח' ט', שם נכנסנו לאיזשהו דיון בעירייה, והיה לנו שם ממש...
שמעתי שהיה מעורב בזה כמדומני הרב רוכברגר, נכון?
כן, נכון מאוד, בדיוק היה מעורב הרב לגבי בית הכנסת, אנחנו רצינו להחליט בית הכנסת תוך הפרויקט, בעצם להרוס אותו ולבנות בית כנסת חדש וטוב יותר, גדול יותר עבור הציבור, ואתה יודע, יש בזה המון מורכבות עם כל ההלכות, אתה יודע, צריך להוציא ולפנות ולחזור, ובאמת היה קשב רב בעיריית ירושלים ושיתוף פעולה מדהים, אז ממש כיף.
יש לציין כאן שהוא מעורב בפרויקטים באופן אישי ומקדם אותם, ומגיע לו ישר כוח גדול על זה.
לגמרי.
אז היום אני ביקשתי שנדבר על השלבים שפרויקט כזה עובר, מרגע המחשבה ועד האכלוס. בוא אם תוכל לפרט לנו לעשות סדר למי שרוצה לקדם כזה פרויקט, שיבין איך בכלל לגשת ומה עומד לעבור מהרגע שהוא מתחיל לבצע.
אוקיי, אז באמת נעבור היום ככה ממש מכל השלבים, וחלקם באמת אחרי זה נתרכז בהם בפרקים בפני עצמם.
כן.
אז קודם כל, בדיקה ראשונית, האם בכלל הבניין רלוונטי, האם הבניין הוא, מה המצב שלו משפטית ומבחינת יזם, האם זה כלכלי, האם העירייה רוצה לקדם באזור הזה בכלל פרויקט של פינוי בינוי. יש כל מיני דרכים לבדוק את זה, אפשר לפנות ליזם, אפשר ללכת בעצמך לעירייה, לקבוע שעת קבלה או ללכת למנהלת ולברר את הדברים האלה. אז זה קודם כל דבר ראשון.
במקרה של הציבור החרדי, היית אומר שבשלב הזה יש כבר דגשים נוספים?
כן, בהחלט. במקרה של החרדים, חשוב מאוד לבדוק שאפשר לשלב גם בנייה נמוכה, יחד עם בנייה גבוהה, כי הרי זה לא יעבור.
סוגת רק מעליות שבת.
כן, בדיוק. אז זה משהו מאוד מאוד חשוב, שאנחנו כבר בודקים בשכונות החרדים, איך אנחנו משלבים גם בנייה נמוכה,
אוקיי.
אחרת חבל על הזמן.
אוקיי, אז נגיד שאני דייר בבניין, עשיתי את הבדיקות שלי, הייתי בעירייה, גם עניתי אולי למנהלת, יש התכנות. מה השלב הבא?
אוקיי, אז באמת אחרי שעושים בדיקות, צריך לגייס את בעלי הדירות, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לעשות מההתחלה. אם אתה לא רותם וישר מגייס את בעלי הדירות ומקדם את זה לבד, זה יכול אחרי זה להעלות חשדות ואווירה לא טובה. לכן, דבר ראשון, אם יש יזם, אז הוא יכול לעזור. אם אתם עוד בלי יזם, לפנות לכל בעלי הדירות, להגיד, חבר'ה, אני רוצה לקדם פרויקט של פינוי-בינוי, של התחדשות עירונית, בואו נתאכלס, בואו נקים איזושהי נציגות ראשונית, נציגות זמנית, עוד לא רשמית, עוד לא חותמים על כלום, רק ככה כדי שכולם יהיו בעניינים, וכבר להתחיל להעיר את הדבר הזה, כדי שזה לא יבוא להם במכה.
אני יכול להגיד, כמי שנוכח לא מעט בסוגי גישור למיניהם בין דיירים, בפרויקטים של התחדשות עירונית, שאם היו נמנעים מחוסר שקיפות בשלבים הראשונים, היו חוסכים הרבה כאב ראש, זה דבר קריטי מאוד. אני מצטרף לדעתך. אוקיי, עשינו את זה, ניגשים ישר ליזם לקבל ממנו הצעה?
כן, תראה, לפעמים האמת שיזם יוזם את התהליך, ואז כבר יש הצעה על השולחן, ואם לא, אז באמת אפשר לפנות למספר חברות, לבדוק מי שעובד באזור, וחברה עם מוניטין, ועם גב כלכלי, אני לא אגע בזה עכשיו, יש לנו פרק שלם, איך לבחור יזם וכל העניין המסחרי, אבל לבדוק שזה באמת חברה טובה, אם הוא גם חברה קבלנית כמונו, שגם בונה את הפרויקט,
כן.
אז מן הסתם אנחנו רואים בזה יתרון.
כן.
אז זהו, אז להתחיל לאסוף הצעות, אמרתי, אם עדיין אין יזם, לאסוף הצעות, ולראות איך להתקדם עם זה.
עכשיו, הדייר או הדיירים איתו ביחד רוצים לוודא שלהצעה באמת יש, מבחינה מציאותית היא אוחזת במציאות, איך הם בודקים את זה? איך אני יודע שההצעה היא רצינית ושלא נפלתי על איזשהו יזם ש נקרא לזה מדי מדומיין?
זו שאלה מצוינת, ואנחנו נתרכז בזה באמת בפרק שמדבר על איך לבחור יזם, כי באמת הרבה פעמים ההצעות הן בכלל לא קשורות למציאות, וסתם מוליכים שולל את בעלי הדירות.
אוקיי, אז אנחנו יכולים לראות מקרים שבהם יש דיירים שקודם בוחרים יזם, אחרי זה עורך דין ומפקח, יש כאלה שעושים את זה הפוך, בוחרים עורך דין ועושים מכרז לאחר מכן בין יזמים. מה לדעתך עדיף?
תראה, זו שאלה טובה, באמת שתי הדרכים הם רלוונטיות, וזה תלוי במקרה, אתה יודע אם כבר היה יזם שבא והתחיל לקדם, והיזם הוא טוב, עובד בשכונה, אז אפשר לראות פחות או יותר שהתמורות שהוא נותן הגיוניות, ואין טעם לפתוח את זה לעוד יזמים וסתם לעכב, לעומת מצב שאתה יודע, עוד אין יזם, ואז באמת אומרים, אוקיי, בוא נקבל כמה הצעות, נפנה לכמה חברות, ונראה מי נותן את ההצעה הכי טובה גם, אבל גם מה עומד מאחוריו, כי אמרתי עוד פעם, הצעות לא בהכרח תמיד מתממשות.
אז בהליך הזה של בחירת יזם, אנחנו נותנים לו איזשהו פרק זמן למצות את התהליך, נכון?
כן.
כן.
נותנים פרק זמן, ואז בעצם בוחרים יזם, ובשלב הזה בעצם אנחנו מתחייבים ליזם באיזושהי צורה, זה נקרא איזשהו מסמך של נון-שופ, זה כמו תהליך של פגישות בשידוך, אבל עדיין לא חתונה, זאת אומרת, זה שתי הצדדים.
לומדים להכיר אחד את השני.
בדיוק, לומדים, כן.
יפה. אז אתה, אם אנחנו כבר נגענו בזה, הזכרת את הנון-שופ, אתה ממליץ לחתום על מסמך כזה, כי אליי פונים לא מעט דיירים שקצת מפחדים מהכותרת הזו, ואני כעורך דין לא תמיד אוהב את זה.
נכון, בוא נסביר טיפה, מסמך נון-שופ זה מין סוג של בלעדיות זמנית כזאת, שהיזם עם הדיירים והדיירים עם היזם ולא פוזלים הצידה. אני לא תמיד, אנחנו לא תמיד מחתימים על המסמך הזה, וגם אם כן, אנחנו בכן אותו מחתימים על משהו מאוד מאוד לייט, מאוד מאוד לא מחייב, מאוד מאוד כזה, שמצד אחד יוצר איזשהו מחויבות, אבל מצד שהוא לא באמת, שאני מחזיק את הדיירים ולא יכול לשחרר אותם. זה טוב, זה נותן לנו גם איזשהו מסמך שאנחנו יכולים לבוא איתו לעירייה ולהתחיל לקדם תהליכים מול העירייה, כי העירייה רואה כבר את הדיירים, באמת הם מביעים רצינות, אבל אני אומר עוד פעם, אתה יודע מה היה לנו גם במקרים ששחררנו דיירים למרות שהם היו חתומים על נון-שופ, כי הם רצו ללכת לבחון עוד הצעות, והם צריך לראות שהיזם לא בעצם עושה פה איזשהו קושר את הדיירים בכוח, אלא בעצם רק איזושהי הצהרת כוונות ראשונית.
וזה בעצם עורך דין בדרך כלל יכול להגיד לדיירים, שהנון שופ הזה, זאת המטרה שלו בלבד.
נכון.
בהקשר הזה של העורך דין, צריך גם לבחור צוות מלווה. נניח ואני מהדיירים שכן פנו קודם ליזם, או אפילו לא פנו, אבל רוצים להחליט מי העורך דין והמפקח, איך הם עושים את התהליך הזה?
נכון, צריך באמת להיות מלווים על ידי עורך דין, מפקח, שמאי גם בחלק מהמקרים. אנחנו ניגע בהמשך קצת איך לבחון את החבר'ה האלה בדיוק, אבל כן יהיה רצוי לפחות שעורך דין יבוא מהמגזר החרדי, או לפחות יכיר עסקאות עם המגזר החרדי, כי יש המון דגשים בהסכמים, שהם כל מיני דברים הלכתיים, וכל מיני דברים שהם לא...
זו נקודה חשובה, מדובר בהדגשים משפטיים.
נכון.
מעבר לנקודות המסחריות שדיברנו.
אנחנו ניגע בזה בפרק המשפטי, אז אני לא אכנס לזה עכשיו.
אז בעצם אנחנו נכנסים, הדיירים אני מתכוון, למסע ומתן מסחרי ומשפטי בשלב הזה.
נכון, נכון. באמת נכנסים למסע ומתן משפטי, שוב פה לשים דגש אצל החרדים, על מרפסות סוכה, לא רק מרפס סוכה, אלא גם נגיד לרשום ממש בהסכם, כמה תהיה הסוכתיות המקסימלית, כי אתה יודע, אני יכול לכתוב מרפס סוכה ולתת לך בסוף חצי מטר, שזה לא נותן כלום.
כן.
בנייה נמוכה, מאוד חשוב שיהיה כתוב בהסכם, שלא רק עם מגדלים, אלא גם מה שנקרא בנייה מרקמית. וכן, ומסיימים בסוף את הקטע המשפטי, יש הסכם, יש מפרט, והולכים ל...
ואז עוברים בעצם לשלב החתימות.
נכון.
בוא נדבר טיפה על זה, איך אתם עושים את זה, כמה זמן זה לוקח.
תראה, החתימות זה תלוי כמה, אם היזם עשה עבודה טובה לאורך כל הדרך, אז החתימות ירוצו בה, כי כבר החבר'ה מוכנים לזה.
יגיעו בשלים.
בדיוק, יגיעו בשלים, זה בדיוק המילה. וזה יכול לקחת מהר מאוד, ותשמע, יש גם פרויקטים שזה לוקח המון זמן מכל מיני בעיות, אבל בסוף בתכלס רצים ומחתימים ורצים עם התכנון, מתחילים לקדם את התב"ע וכו' וכו'.
נכון, בהקשר הזה חשוב לציין שמספיק אחוז מסוים מהחתימות כדי להתחיל להתקדם בתב"ע, גם אם לא השגנו עדיין את החתימות כולם או את המספר אליו רצינו להגיע.
נכון, צריך 50% בשביל לקדם תב"ע ו-67% בעצם בשביל להוציא פרויקט כזה לפועל.
כשהגענו לתהליך התב"ע, נציין בדרך כלל כמה שנים לוקח תהליך כזה?
תב"ע יכול לקחת הכי מהר שנתקלתי משהו כמו שנתיים, ולצערי יש גם תב"עות שלוקחות 5 שנים, ויש גם שנתקעות ולא קורות לעולם, זו האמת.
ואם תוך כדי נציין רק למאזינינו תב"ע, לאלו שלא יודעים, ראשי תיבות, תוכנית בניין עיר, זהו המסמך התכנוני, אותו מאשרת הוועדה המחוזית בהמלצת הוועדה המקומית, או אם פונים לפעמים לגופי תכנון אחרים, אבל המטרה היא לאשר את התוכנית כדי שבסופו של דבר הפרויקט הזה יצא לדרך.
נכון.
במידה ותוך כדי התהליך הזה של קידום התב"ע נופלת לפתחכם סוגיה של דייר סרבן, דייר שמסרב לחתום ולקדם, מה אתם עושים במצב כזה? אתם נכנסים לתביעה, אתם תובעים את הדיירים האלו?
תראה, אחרי אישור תב"ע, למעשה על פי החוק, אם יש לך רוב חוקי, מי כמוך יודע את זה, אז אנחנו יכולים לתבוע דייר סרבן.
נכון.
אנחנו עד היום ממש נמנענו מזה בכל דרך אפשרית, אנחנו כמעט בכל הפרויקטים שלנו, לדוגמה בירושלים, מעולם לא הלכנו לתביעות סרבנים, רק כל מיני דברים טכניים שאתה צריך לאשר בית משפט, אבל הגענו עם כל הדיירים להסכמות, זו הדרך. אבל אני חייב לציין שלפעמים יש באמת אנשים שזה לא... זאת אומרת, יש סרבנות שהיא באמת באה ממקום של בעיה אמיתית, ואז פותרים אותה, אבל לפעמים יש גם כאלה כל מיני סחטנים, ואז אין ברירה, צריך לתבוע אותם.
אתה אומר, לפעמים הגבול הדק יכול לעבור בין סרבנות לסחטנות. צריך לדעת.
נכון, נכון.
יפה. התקדמנו, נחתמו כל המסמכים, התוכנית יוצאת לפועל, מתי נגיע לשלב חלוקת הדירות בין הדיירים?
אז באמת לקראת היתר בנייה, שכבר יש ודאות תכנונית וכבר יודעים מה הולך להיבנות, אז באמת אפשר להתחיל לחלק לבעלי הדירות את הדירות, לפי מה שהתחייבו, לפי הגודל, לפי הכיוון אוויר שהובטח וכל זה. תהליך מאוד מאוד לא פשוט, שמצריך המון המון יצירתיות מהאדריכל ומהיזם, אבל בסוף מצליחים, ובסוף בכל הפרויקטים שלנו הדיירים מקבלים את הדירות שהם חלמו עליהם והכל מסתדר, ומתקדמים הלאה.
יפה. אני חייב לציין שכשעוברים את השלב הזה של ייחוד הדירות לדיירים השונים בשלום, זה נותן בוסט, נקרא לזה, לכל הפרויקט קדימה, נותן אנרגיות חיוביות. תגיד, בהקשר הזה, איך מריצים את החתימות אחר כך על מסמכי הבנק? הרי בלי ערבויות וביטחונות, אף דייר שצריך עכשיו לפנות את הדירה שלו לא יפנה אותה.
נכון, זה בעצם ממש לקראת שהפרויקט יוצא לפועל, נכנס הבנק המלווה, מחתימים עוד פעם את הדיירים על כל המסמכים של הבנק המלווה, זה תהליך לא פשוט, אבל שוב, עם היזם, עם צוותים ועם אנשים בשטח, אז זה רץ מהר וזהו, ואז בעצם בעלי הדירות מקבלים את הערבות שלהם ומפנים את הדירות, ובסוף גם מגיעים ליום הזה שהורסים את הפרויקט.
הגענו לשלב הבנייה, אתה אומר, בסוף כן, מגיעים אליו.
בסוף מגיעים לדבר הזה שבשבילו אנחנו קיימים, אנחנו חברת בנייה אחרי
חשוב
הכל.
חשוב להדגיש את זה, מבחינתכם ההגעה לשלב הבנייה זה אחד השלבים המקצועיים שלכם.
כן, אתה יודע, החבר'ה מהביצוע תמיד אומרים לי, עזוב את עם הבלבולי שכל, תיקנו לצקת בטון. אז יום אחד זה קורה.
יום אחד זה קורה.
והורסים את הבנייה ומתחילים לצקת בטון. הבנייה, אתה יודע, זה יכול לקחת 3-4 שנים, תלוי בגודל הפרויקט. בסוף זה מסתיים, ובעלי הדירות מאכליסים את הדירות החדשות.
יפה.
ובא לציון גואל, מה שנקרא.
יפה. אז אנחנו נעסוק בפרק הזה עד לנקודה הזו, ובעזרת השם, בפינות הבאות שלנו, נמשיך לעסוק בשלבים השונים של פרויקט התחדשות עירונית, פרויקט בינוי-בינוי, ובפינה הבאה נעסוק בהתארגנות נכונה ובחירת יזם. תודה לך שהיית איתנו היום.
תודה לכם, שהמשך שבוע טוב.
תודה, תודה.
שטח נדל"ני, פינת התחדשות עירונית עם תמיר חפץ, מנכ"ל כן התור התחדשות עירונית.
אז עוד תוכנית של שטח נדל"ני הגיעה לסיומה. אנחנו מודים לכם שהייתם איתנו. כפי ששמעתם, נושאים רבים מתרחשים ומתפתחים תוך כדי החדשות שאנחנו שומעים יום יום מהדרום ומהצפון. נושאים חשובים שלא מחכים לאף אחד. דיברנו על נושא הסחירות, דיברנו על סוגיית מלאי הדירות, על המחירים, צפי, עלייה, ירידה. ואנחנו יודעים ומבינים שלכל אחד ואחד מהמאזינים שלנו יש מפגש עם הסוגיות האלה, ונשמח מאוד מאוד לכן לשמוע את זה מכם. אתם מוזמנים להשאיר את הפניות שלכם בתיבת התוכנית בטלפון 03-9-03-09, שלוחה 1, תיבה 17. תודה רבה שוב למסייעים במלאכה, לעורכת ולמפיקה מיכל יוסקוביץ', לטכנאי השידור יוסי בן חיים. אני הייתי איתכם עורך דין נתנאל לאופר, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא.